גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי.
בוקר טוב בייביז.
מה העניינים?
תגידי לי את, מה קורה?
בסדר גמור, חודש דצמבר.
מתי תקבלי חנינה ממני בבקרים האלה? אולי תגיש חנינה.
תראה לקראת סוף החודש. חודש דצמבר התחיל, החודש האחרון.
אהבתי את כנראה.
בכל זאת, החנינה כמובן שאנחנו נדבר אליה בלי סוף, בלי שום סוף היום. איזה יופי, איזה יופי, איזה טוב, איזה... איך החיים האלה לא מפסיקים לעניין. אבל רגע, לאט לאט דצמבר התחיל, הנה סוף השנה הזאת, ויש פה גם קצת חורף עכשיו, ויאללה, תודה רבה לך 2025, היי טרללה.
טרללה, טרללה, קוקוריקה, קקרה.
ובלי להעליב, כן? אבל לא, זה באמת...
עקפת אפילו את 24, טרללילה, טרללה.
לא עקפת את 23, אבל עדיין.
לא, 23 היה כאילו הסתיימה וואו.
זה הטאקי.
כאילו הסתיימה אפ, הרימה. 24 בלבלה, אבל 25 הרימה, הרימה.
כן, מה זה, איזה שנה. וכמובן, יש לנו את עניין החנינה על הקף. תשמע, מה שמדהים בחנינה הזאת, שדעתנו עליה היא ברורה, נכון? אין מה... אבל מה שמדהים...
אפילו בסקר שהתפרסם אתמול בעוד 2, ברורה לחלוטין. מישהו פה מנותק וחי בקוקוריק, אה? יש סקר בעוד 2, שאומר שרוב הציבור...
אני רואה מחצית מהציבור. זה היה רוב?
לא, לא. לא, 48 מתנגדים, 30 וקצת בעד, ועוד 20, לא כל כך הבינו את האירוע.
יצא לך יותר מדי.
48, 35, 69, 65, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69 הקואליציה.
באחוזים?
זאת אומרת, אנשים אומרים, רגע, 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 אדוני, אדוני, רגע, רגע, מה הדיל? אתה פורש, ואתה רוצה חנינה, ומה בתגובה?
אלי, אתה עצמך, מה היית מצביע? קח חנינה ושחרר אותנו מחיים הפוליטיים, או שלך?
אבל זה לא מה שהוא מציע.
לא, לא, אני שאלת אותך, אבל מה עכשיו אתה לוחץ? אם נגיד אנחנו עכשיו לוחשים על אוזנו של בוז'י או לא יודעת מה.
אני לא רוצה שעוד ראש ממשלה בישראל יישב בכלא.
או לא חנינה.
רגע, רגע. מה? רק עם פרישה? מה זאת אומרת בלי פרישה?
לא, אני נותנת לך שתי אופציות. או לא חנינה, אתה תעמוד במשפט הזה כמו כל אזרח, או חנינה עם פרישה.
חנינה עם פרישה.
אתה לוקח את זה? תשמע, אני לא יודעת כמה זה...
מהסיבה הפשוטה, אני לא רוצה שעוד ראש ממשלה שלנו יושב בכלא, זה נראה גרוע לכולנו, די, האירוע הזה, תפרוש, ניצחת באיזשהו מקום את המערכת, אני מודה, ניצחת, התשת את כולם, אבל משהו פה, צריך להיות פה פי-אוף, כי אם לא, אם יהיה פה חנינה, תראי, הרי מה הוא עשה בעצם? הוא שיגע את כולם פה, באמת, שחתן עליו, התיש את כל המערכת, את בתי המשפט, בהתחלה זה היה שוטרים, אחר כך אגף החקירות, אחר כך פרקליטות, היו המשים.
רגע, 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 אני רוצה להזכיר שגם מערכת בתי המשפט בישראל לא נערכה באופן יותר מדי כדי שהמשפט הזה יקוצר. זוכר שאז היא נסעה לחופש, מה הם נסו, אני לצערי שכחתי את שמה של מי שהייתה בפרקליטות.
גלית, יש פה ראש ממשלה מכהן, עם כל הפרובלמטיות הזאת.
שש שנים כבר, אבל שש שנים, בואו נחשוב איך להאיץ את זה. גם רציני, שנתיים מתוך הזמן הזה יש מלחמה. קשה.
יש פה ראש ממשלה מכהן, יש פה, היה פה קורונות, אני כבר זוכר לפני, אחרי, יש פה מלחמה, יש פה אירוע. בסדר, גם ככה מערכות הצדק לא תוכנות מהר במדינה הזאת, ואם צריך להיות רפורמה, אגב, זה בבית המשפט עצמו אמרו, אם צריכה להיות רפורמה וצריכה, זה בעוד תקנים, עוד בתי משפט, עוד שופטים, עוד קלדני.
איך הוא הגיע בסוף למסקנה? ברצינות, איך זו המסקנה שלו בסוף על בתי המשפט? ולא, תקשיבו,
ניתוק.
זה יותר מדי זמן לוקח פה משפט. שש שנים.
תוק האירוע, בן אדם מנותק, אני לא צוחק, תשמעי, אם בן אדם, ראש ממשלה, יושב על ספסל, העוזר האישי שלו מצלם אותו ואומר, המצפון שלי נקי, אחרי כל כך הרבה הרוגים, זה ניתוק ברמה שאני לא יודע לתאר אותה בכלל, זה לא קשור לא לימין, לא לשמאל, זה קשור לבן אדם, בוא נע, בגין נקבר בביתו. מהמצפון. זה בן אדם מנותק.
בסדר, אבל אחרים...
באמת, נו.
רגע, רגע, אנחנו לא רוצים שזה מה שיהיה. אנחנו לא רוצים שהוא ישכב בביתו על הרצפה ויהיה
בדיקאון. אני לא מאחל לאף אחד לשכב בביתו וזה כמו בגן חס וחלילה. אני רק מציע...
לא, גם מבחינה מנהיגותית, כן.
לא, 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 תודה רבה. אדוני, בוא, אתה, הרבים מהעם הזה לא חשים שהוא מנהיג שלהם, בסדר?
נכון, אני מסכימה.
הוא ראש ממשלה, אנחנו נכבד את זה, אנחנו ממלכתיים, אין לנו ראש ממשלה אחר. אנחנו מקבלים את האירוע הזה. אבל מנהיג? מנהיג של מי? שלא לוקח אחריות? שלא מתקשה, שלא פונה למשפחות שכולות, שמדיר חצי מהם? שהסביבה שלו רק פוגעת ועולבת במשפחות?
המנהיג שבזמן המשמרת שלו היה 7 באוקטובר, והוא לא נכנס לתפקיד 10 דקות קודם.
זה הדבר.
הוא לא נכנס לתפקיד 10 שניות קודם.
15 שנה הוא יושב על הכיסא, הוא לא לוקח אחריות, לא העירו אותו, כן העירו אותו, הוא לא רוצה לעשות ועדת חקירה. עכשיו הוא רוצה חנינה. למה? אתם תיתנו לי חגיגה, חנינה, ואני אאחד הקרעים. תגיד, אתה חי בסרט?
אני בעלם שהוא חושב שזה מזה הקרע בעם גם.
תגיד, אתה כאילו גם קראת את העם, גם שיסעת.
כל אחד יחליט מעצמו, אז לדעתי יש קרע בעם, כי אני צריכה לארגן הצגת חנוכה בגן של העמדה שלי.
זה לא יעבוד לו, זה רק מראה, את יודעת, גלית, לפי כל המחקרים, מנהיגים ששולטים הרבה זמן, מתישהו, באמת, כל המחקרים, מנהיגים ששולטים יותר מדי עם, זמן,
הוא לא קם עם מילים, כן?
כן, אני לא קמתי, רגע, נושא מוסר. מאבדים קשר לעם. אני אומר לך, מאבדים קשר, אני לא רוצה להגיד למציאות, כי אני לא איזה פסיכיאטר ולא שום דבר, מאבדים קשר למאוויים של העם. תקשיבי, עכשיו, הסקר הזה, 30%, כמעט 40% מהמצביעים שלו לא מוכנים למה שהוא הציע. מבינה מה קורה פה? מה הוא עשה? הוא שיסע. הוא נכנס במערכת המשפט, נכנס בכולם, ואז הוא אומר, חבר'ה, תנו לי חנינה, ואני אגרום לאיחוי, אני אאחד מערכת המשפט. אף אחד לא מאמין לו. זה כאילו אף אחד לא מאמין לו. אולי גנץ.
לא.
אולי גנץ מאמין לו.
אני חושבת שיש אנשים שמאמינים לו בסביבתו. אני שמעתי אותם, שמעתי את עידית סילמן, שמעתי את אופיר קאץ, שמעתי את מירי רגב. תקשיב, תכלס, זה הכי מצחיק. אלה שמנסים למצוא תירוץ, מה זה מנסים למצוא ומצליחים למצוא תירוץ, למה זה מהלך מדהים שהוא ביקש חנינה? למה זה עוד יותר הופך אותו?
כל אלה שמאמינים לו, תבדקי מה המקום שלהם בפריימריז.
לא, זה ברור, זה מובן.
כל אלה שקפצו אתמול מיד, תבדקי מה המקום שלהם בפריימריז.
אין מה לבדוק, זה כתוב להם על המצח. מה יש לבדוק?
עידית סילמן אין לה שיריון, בגלל זה היא כבר חצי שנה נדבקת וקונה שמלות, ונדבקת לזוג המלכותי, מצטלמת איתם. נו, את לא... הבנו את האירוע, נו.
אבל היא פותרת את משבר הזה, ולמה אתה...
כן, משבר הזה.
האלה הודיעו לה לפני שנתיים, תקשיבי, לא יהיה איפה לשים.
כל החנינה הזאת. עכשיו תראי, בסוף אני בעד שהוא יקבל חנינה. את יודעת משהו גם? אני גם מוכן שהיא תהיה בלי קלון. יאללה, שיהיה בתי ספר על שמו, סבבה, באמת.
לא, זה אני לא הייתי זרונת.
תראי, את מכירה אותי, את העמדה שלי. לא רק שאני, באמת, באמת של החיים, אני לא מוכן, אני מוכן, אני רוצה שהוא ילך למשפט עד הסוף. סחבת את כולנו עד הסוף. תלך למשפט עד הסוף. צריך להיות לך קלון, אתה צריך להיות שווה בין שווים.
בדיוק, אבל אולי זה כן דבר שאם אנחנו חושבים, תראה, אני מבינה את הדבר הזה של יאללה, בואו נביא לזה סוף ובואו ניפטר מהאיש שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. תנו לנו רגע לראות את זה מזווית אחרת.
לא רק השבעה באוקטובר, אגב.
אוקיי, אבל אני, אבל בוא נאמר שזה השיא, נכון? כאילו, גם שאר הדברים וזה, רפורמה וכן הלאה וזה.
לא, לא, אפשר לומר שהשביל אוקטובר זה השיא, שיא השיאים, כן.
עד חוק ההשתמטות, יש הרבה דברים.
אתה יודעת משהו, אני רוצה שיקבל חנינה מצב חיינו, כי אני לא יודע מתי יהיה חס וחלילה וחס, חס וחלילה וחס, סוג של שביל אוקטובר הבא. לא, אני לא יודע מה יהיה, מה הוא מתכנן, לאן האיש הזה איבד, שוב אני אומר, איבד קשר לכל מיני דברים שמתרחשים.
תראה, בסופו של דבר, זה כן, אם לחשוב על טובת מדינת ישראל, ברצינות אני אומרת, אז שילך. מה שחשוב, לא, רגע, גם מה שחשוב כרגע זה הנרטיב וההיסטוריה. היו ראשי ממשלה טובים, לא טובים במדינת ישראל, ואנחנו לא זוכרים אותם, אנחנו רק זוכרים איך הם סיימו. לוי אשכול, כמה הוא בהיסטוריה, או בעיקר לא בהיסטוריה, ובגלל מי הוא לא בהיסטוריה. ויש עוד, יש הרבה דוגמאות, גם בגין, שאנחנו זוכרים את סוף הקדנציה שלו, וכן הלאה. ואני כן חושבת שזה מאוד משמעותי, איך ביבי נתניהו יסיים את הקדנציה שלו, בבחינת מה המסר שאנחנו משדרים במדינה הזאת לעתיד ולילדי ישראל, וגם אם לא יהיה משפט ותהיה חנינה ותהיה פרישה וכן הלאה, אני חושבת שזה עלינו כן להתעקש על איך הנרטיב של ראש הממשלה הזה ייזכר בהיסטוריה של המדינה הזאת.
אני רוצה שהוא יסיים עם קלון, חנינה, עם קלון. את שואלת אותי מה באמת באמת הייתי רוצה? קודם כל הייתי רוצה שהוא ילך משפט עד הסוף. לא היה כלום וכן יהיה כלום ולא היה כלום. הוא בתיק אלף עמוק בקקי, סליחה שאני מתבטא ככה, עמוק, עמוק, הוא כאילו במרמה, כן, עמוק בקקי, הוא במרמה והפרת אמונים על מלא, שלא יבלבל את המוח, כל כך הרבה סתירות בתיעוד, ואני מזכיר, מרמה והפרת אמונים לאיש ציבור, הוא ראש המעלה בשירות הציבורי, זה כמה שנים בפנים, יש כבר כמה ראשי עיר, אני לא טועה בשל אשקלון בזמנו, שנשפט על זה, אולמרט, נשפט על עבירות של מרמה והפרת אמונים שהוא ביצע, שהוא היה ראש עיר, ישב, אז על אחת כמה וכמה כראש ממשלה. עבירות פחותות, פחותות, משהו כמו עשירית.
לא, אבל עזוב את העבירות אפילו, באמת. אני מסתכל, אני רוצה להסתכל על העתיד ועל הסיפור.
הסיפור הוא שראש ממשלה ישב בכלא פה, נשיא ישב בכלא, וראש ממשלה שתרלל את המערכת.
רגע, נשיא שאנס. ראש ממשלה שגנב. שנס,
ודאי, ודאי.
זה
נכון.
לא סתם. לא,
אגב, לא בדיוק, מרמה והפרת אמונים, הוא לא גנב כסף. גלית, לא הבנתי. הוא לא גנב, הוא לקח במרמה. יש הבדל, הוא לא הלך למישהו
לא,
וגנב.
לא, אני לא מכיר את
לא, זה מרמה. גלית, אז זה הוא נשם. מרמה
בסדר.
והפרת אמונים.
אבל על מה מרמה והפרת אמונים?
על סטרואידים, שני תיקים הסטרואידים.
שכסף שלא היה אמור להגיע אליו, הגיע אליו. מה זה מרמה והפרת אמונים? אבל רגע, אני מבינה שזה על מרמה, אבל על מה מרמה? זה לא מרמה, זה מרמה על זה שכסף שלא היה אמור להגיע אליו, הגיע אליו. אז זה, איך הוא גנב על ידי מרמה והפרת אמונים? החברה האלה
מרמים, בדרך כלל החבורה הזאת מרמים, כדי לארגן לעצמם עוד כסף בכיס. בסדר, אני מבין מה אתה אומר, סבבה. אני רק אומר שזה סעיף זהה לסעיף של תיק אלף,
אבל זה לא סיטואציה דומה לדעתי, אבל עזוב, בסדר, לא צריך להיכנס לפרטים של הדבר, הוא בטוח השם, אבל רגע, דיברנו מלא, קמת על 200, מה קורה? מה יש לך?
בסדר, אמרתי
לך, אתה לא רוצה לשמוע שיר?
הדלקתי אותך, בוא נשמע שיר, איזה שיר? שאת כתבת או אני כתבתי?
תנחש, הנה, אתה שומע את הגיטרה הקטנה, זה אני גם הולדת, נכון, לבר מצווה זוכר? באיזה אולם עשו לך?
אולמי נפטון
בוודאי, אז הנה תזכור את זה, האם עכשיו אתה שומע אותנו? אופה רבותיי, הנה הפסיק הטרור האיסלאמי בפריז ויש לנו שוב את האיש הזה. טוב,
מישהו ניתק אותי, מישהו ניתק אותי,
מי זה כבר יכול להיות? מי יכול לנתק אותי?
לא יודע, בייביז,
תאי טרור, מה זה מי מנתק? טוב, okay. בסדר גמור, אז היו לנו קצת בעיות טכניות, והיינו באמצע לדבר על חנינה, אבל לא רק על חנינה, כי יש עוד דברים שקורים, האם ידוע לך? נגיד, אתה
מה?
יודע.
בוא נשמע.
עובר עכשיו בכנסת ישראל חוק שמאשר לייקר את החניונים. כמו
עוד,
שאלנו עוד משבר הזה.
לייקר עוד משהו?
כן, את החניון.
כמה מפתיע.
זאת אומרת, זה לא בדיוק החוק. החוק אומר שאפשר לחייב לפי דקות חנייה ולא לפי רבעי שעות וכן הלאה, אבל בפועל זה חוק של לייקר חניונים. עכשיו זה מדהים אותי שמדינת ישראל יש לה פרלמנט ויש לה פרלמנטרים וזה, ולא מצליחים ועדת חקירה ממלכתית, אבל מה? חוק החניונים? זה עובר, כאילו, פתאום יש לנו איזה פנאי, בואו תעבירו גם חוק על סקיות ניילון, על עוד דברים כאלה מעולם המסביב.
עובדים, עובדים, בדיוק, עובדים. גם זה לא טוב.
כן.
עובדים בשבילך ועבורך. גם זה לא טוב לך, הלאה, אני לא יודע.
כלום לא טוב לי. נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד.
את לא מרוצה, את לא מרוצה.
חמוצים פעם קראו לי פה.
עושים לך חניונים, מעלים לך את מחירי האוטובוס, מי, לא יודע מה, זינקו בטירוף, הכל פה מזנק, את רוצה.
תגיד רגע.
חוק הזבל.
איך? אגב, סליחה, אני חוזרת שוב לעניין החנינה.
עוד מעט תהיה חוק שאת צריכה לאכול את הזבל של עצמך.
חשבתי שאני כבר עושה את זה, זה מה שנשאר בצלחות של הילדים, לא?
לא, הכל, לאכול מהמשולש
בקיור. מהמשולש בקיור, למי יש עדיין משולש, יהיה גנוב, באיזה שנה אנחנו. גם מה זה המשולש הזה בקיור, רבותיי, זה פח אשפה לכל דבר.
זה כאילו סמי זבל, נכון?
למה שלא תשימו בזבל? למה אני צריכה עוד חניון לזבל לפני הזבל? מה, קשה לו בזבל? אני צריכה לתת לו איזה נקודה שבו תרגע, תכף אנחנו הולכים לזבל, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד. לא, כאילו, אני צריכה להקל עליו רגע לפני הזבל.
לא, כאילו, אני מבין את ההיגיון, זה כאילו למנוע רטיבות, הבנת? כאילו זה מסנן. הזבל הרטוב, אתה שם אותו שם, הוא יוצא, ואז אתה... אבל די, חבר'ה, די.
אתה מסנן זבל? תגיד, לא, באיזה הוא, עולם הוא אתה מוציא, חושב שאני חי, שיש לי כל כך הרבה פנאי הנוזלים. שאני אסנן את כן, הזבל שלי?
אז שיהיה, חוץ מזה, איזה שקית זבל אין בתמיץ של הזבל? כי אם לא יהיה מיץ של הזבל, אז איך נקלל מישהו?
גם מה הופך את
זה? זה לא הזבל, זה זוכרת בשנות ה-90, זה המיץ של הזבל, זה המשולש, זה הטיפות בחדר מדרגות, ככה אתה.
במעלית. נכון.
כן.
טוב, בכל מקרה, רק הנושא הזה...
מה, נחזור לדבר על החנינה הכי כיף.
למה? כלי מטבח משונים? מה הבעיה? למה לא עוד על המשולש?
חשבתי על זה, זה לא בדיוק חנינה, זה... זה בעצם, הוא לא מבקש לחון, הוא מבקש לבטל את המשפט.
אנחנו נדבר יותר מאוחר עם תמר אלמוג, חברתנו מהתאגיד, בדיוק על העניינים האלה ועל מה הגבולות, גזרה חוקיים או הלא חוקיים, האם יש קשר לבגץ, לא קשר לבגץ. אגב, אם בית המשפט נניח יחליט לקבל את זה, למרות שזה בכלל לא בית המשפט, זה שאלה של הנשיא למיטב הבנתי, אבל כן הייתי רוצה לראות את הפרצוף של יריב לוין, מגיע לבית משפט אחר כך. למשהו במערכת המשפט, כאילו... איך? כמובן שגם אגב בבקשת החנינה הזאת אין שום דבר על הרפורמה המשפטית וכן הלאה, מה שאני כן חושבת זה שאולי אם הצעד הזה לא ילך ואם בוז'י לא יזרום עם ההצעה הזאת, למרות שזה נראה שהוא כן יזרום איתה, כי הוא בעצמו אמר שהוא רוצה להגיע להסדר טיעון, כאילו להציע את ההסדר טיעון, אבל אם הרעיון הזה לא ילך והחנינה הזאת לא תלך, אנחנו יכולים לנחש שהקואליציה תבקש לעשות עוד שינוי, נניח שינוי ביכולות של הנשיא לחון. אולי גם חברי קואליציה יכולים לחון לדעתם. באמת, אני אומרת. זה, הם ינסו את זה מכיוון אחר. את אותו דבר.
מכל כיוון זה אליך. הם פשוט שוכחים, דבר נורא פשוט, שיש פה למעלה ממחצית מהעם. והם כאילו לא יקלו את האירוע שיש פה עם שלא יוותר. הם כאילו בטוחים שזה כאילו...
אבל מה זה לא יוותר? מה זה לא יוותר?
לא יוותר, לא ייתן לזה לקרות.
אבל אין דבר כזה, לא ייתן לזה לקרות, משום שאם הדבר הזה יעבור, אם הם יחליטו שהם בעצמם, הרי בית משפט להזכירך, הוא לא נבחר. הקואליציה הזאת דוגלת ברעיון אחד בלבד. מי שנבחר, כמו בקפיטליזם קיצוני, מי שנבחר הוא המחליט, נקודה, סוף. מה שהכי חשוב זה להיבחר, זה היעד. זאת אומרת, כשאנחנו ממנים שופטים, כרגע יש בחירות עוד מעט, אבל לך תדע.
אז בסדר, אז אני מאלה שחושבים שעם פה, כמו שהוא יצא להילחם אחרי 7 לאוקטובר כדי להגן על עצמו, וכמו שהוא היה בהפגנות כדי לשמור על הדמוקרטיה, עם פה לא פרייר. ועם פה, וזה לא עניין של ימין ושמאל, כי אני הייתי בהפגנות וראיתי גם ימניים וגם דתיים. באמת, יש פה אנשים שאכפת להם, והם הרוב, והרוב,
הם לא גם ימנים, וגם זה לא כל כך, כאילו, כן,
היו שם, היו בהפגנות נגד ההפיכה, היו גם אנשים...
כן, ראית חרדים, ראית דתיים.
לא חרדים, אבל ראיתי דתיים, וראיתי אנשים. ערבים לא משתתפים, אבל אני ראיתי לא רק ימין ושמאל, בסדר? אני אומר לך באמת, אני לא אומר את זה סתם, היו גם אנשים מהצד הימני של המפה, שהבינו, עובדה, גם הסקרים מראים את זה, שהבינו שיש פה מחטף. וגם היום, בסקר של היום, בסקרים של היום, אני לא מדבר על סקרים שעושים בכל מיני ערוצים, שזה כאילו ממש פרופגנדה. אני מדבר על סקרים שבסוף יש להם אחיזה במציאות קרי בחירות, אוקיי? כל הסקרים שמפורסמים בערוצים שאנחנו מסתכלים בהם, אחר כך הם כמעט תואמים חוץ מאחוזי סטייה מקובלים בבחירות עצמן. זאת אומרת, את רואה בסקרים, שרוב העם נגד האירוע הזה של חנינה בלי כלום. אני רוצה, אתם תבטלו לי את המשפט ואני אפסיק להציק לכם. לא, זה לא יקרה, נו. עזבי, זה לא יקרה.
תשמע, בזמן הזה גם אנחנו הולכים ומתרחקים מהשבעה באוקטובר, אנחנו זוכרים אותו יותר ויותר כמו שיעור היסטוריה.
אגב, אני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק. כן. קטנצ'יק, קטנצ'יק. כל זה, כי אנחנו מדברים על זה היום ולא על חוק ההשתמטות. זה חלק מהאירוע. אנחנו מדברים על זה היום, עכשיו אנחנו מדבר רק על זה, חוק ההשתמטות עכשיו עובר מתחת לרדאר, הכל בסדר, הכל יתחילו לעבוד, וגם הוא לא יעבור החוק הזה. זה לא יעזור, זה כל מיני ספינים ובלונים, אתה יודע, זה לא יקרה, נו.
כן, אבל אני שוב אומרת, גם אנחנו הולכים ומתרחקים מהאירוע שקרה. איך שמתי לב לזה? לא יודעת, אתמול ראיתי חדשות, פרסומת. מחר או השבוע, רעיון בלעדי עם אלון אוהל, מספר שהוא כך וכך וכך ותמונה שלו, ומיד אחר כך נוטוק, פרק זה וככה יהיה וככה זה. סליחה? באמת? ככה עכשיו אנחנו מציגים את זה, זה כאילו עוד משהו בטלוויזיה, עוד ערך דיבורי כזה, עוד בידורי. יש רעיון עם אלון אוהל, הרעיון לראשונה מדבר אלון אוהל, ומיד אחר כך נוטוק. ישבתי עם בזט כזה, ככה קיבלתי, חשמול. כמובן שאין לי שום דבר נגד הסדרה נוטוק, כולל יוצריה, בעיקר הוא עידן, אני אוהבת אותו מאוד, והשחקנים שם, וזה לא קשור לזה. זה קשור לאיך כבר מספרים לנו את הסיפור. אני הבנתי שאנחנו עברנו שלב. אתמול, אלון אוהל מדבר לראשונה, על אותו אלון אוהל, שלפני חודשיים, מתי הם חזרו. אנחנו, מה זה? אנחנו נעתקה נשמתנו. ועכשיו אנחנו, זה מוצא כאילו, הנה, עוד רעיון ועוד רעיון. אין כבר את ה... רבותיי, בואו נקשיב למשהו. והרעיונות האלה ילכו ויהיו יותר ויותר רכים. אני כבר יכולה להגיד לך. אגב, שוב, מעניין, שאף תוכנית תחקירים לא נסע את כל הדרך לתאילנד לשאול איזשהו משוחרר, לא ישראלי, מה איתו? איך אתם? אחרי, מה קורה? איך החיים שלכם נראים? זה לא קרה עדיין. בסדר. אבל בכל מקרה, אני חושבת שאנחנו, גם בגלל שיש לנו רצון להירפא, כלומר, גם מתוך צורך בריא, אנחנו גם מתרחקים מהסיפור הזה. ולכן, כשאתה אומר, כמו שבשבעה באוקטובר, העם יצא להגן וכן הלאה וכן הלאה, נראה לי שאנחנו גם צריכים, אנחנו גם חפשים להתרחק מהסיפור הזה במשהו, או מאיך שהרגשנו שם, כדי לחזור לאיזה חיים או נורמליות. אתה מבין מה אני מתכוונת? שאל תסמוך על הסנטימנט הזה יותר מדי, כי גם אנחנו, נראה לי, כבר רוצים להדחיק אותו. טוב, בסדר, זה לא קרה, לא יודעת, משהו כזה. מבין? בוא, תגרד זיפים. נשמע קצת גירות זיפים, פרסומות, כבר חוזרים. תוכנית הבוקר, חזרנו. אלי?
חזרנו.
שלום. טוב, אני מרגישה שאנחנו מדברים המון על החנינה, ובאמת אי אפשר לדבר על שום דבר אחר, ואנחנו גם נעסוק בזה עוד בשעה הבאה, אבל אפשר טיפה רכילות? סתם, האמת שזה רכילות קשה. בימים האחרונים דורון מדלי מתפרסם עליו שיש שם עניינים מפוקפקים, הוא אומר שהוא נשחט, יש מישהו... שבח, צעיר פלסטיני שלא יכול להיות כאן שטוען שהוא, שדורון מדלי ניסה לאנוס אותו, או קפה עליו יחסים, או משהו בסגנון הזה, okay. בתמורה לבית, מגורים ועזרה, ובירוקרטיות. לא, הוא לא גר אצלו, אבל בתמורה לבית ואוכל, והרי לא היה לו שום פתרון, ולעזור לו למצוא עבודה. והתפרסמו הודעות, ראית את זה? ראית את ההודעות?
ראיתי את זה, כן.
אני רוצה להגיד רק, ואני רוצה להגיד דבר אחד. כל הנושאים של אונסים ותקיפות אצל הומואים מאוד 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 לא מדוברים. זה נושאים מאוד מאוד לא מדוברים. גם בגלל שמראש התרבות המינית בעולם ההומואי היא אחרת לגמרי. היא אחרת לגמרי, אנחנו יודעים את זה. זה דבר של החברה שלנו, החברה המערבית, זה אחר לגמרי. היחס לזה, סוג המועדונים, איך ניגשים למין, באיזה קלות ניגשים למין, לא יודעת, אולי כי זה עולם, שאולי כי נשים יש להם את הפחד הקמאי הזה מאונס, ולגברים אין. זה לא אומר שהם לא יכולים להאנס, אבל זה אומר שאין להם את הפחד הראשוני הזה שיש לכל אישה בעולם. ויש שם עולם מיני אחר, עם תרבות מינית אחרת, ובכל זאת, כמובן שיש אנשים שנפגעים בתרבות הזאת, אני לא יודעת מה היה במקרה של דורון מדלי, אין לי מושג. אגב, אם זה היה הפוך, ישר הייתי אומרת, מאמינות לך, נכון? ישר הייתי מאמינה לנפגעת, לא הייתי צריכה שיאשרו לי הרבה. אבל זה עולם אחר, ואני באה להגיד שאני באופן אישי לא באמת יודעת, או שאני גם חושבת שכולנו בתור חברה לא באמת יודעים איך להתמודד עם מקרים של תקיפות מיניות ואונסים אצל הומואים. אני לא אומרת אצל לסביות, כי זה אחרת אצל לסביות, ואני חושבת שיש הרבה פחות מקרים כאלה גם. אבל במקרה הזה, אני חושבת שזה מקומות שאנחנו עוד צעירים בהם, ושזה נושאים שכדאי לנו להקשיב להם. זהו, השתקתי אותך, מה קרה?
לא, אני נורא נורא נצער.
ממה?
אני אגיד לך למה. כי בנושאים האלה, אני כאילו מפחד, נזער בכבודם או בשמם של אנשים, כי אנחנו לא יודעים מה קרה שם. אנחנו באמת לא יודעים מה קרה שם, ועצם הדיבור הזה...
מה זה לא יודעים מה שקרה שם, אבל
אתה יודע מה קרה שם, דורון מדלי טוען בחזרה שהוא תובע על סחיטה ואיומים. אני לא יודע מי אנשים, היו מקרים שאנשים סחטו. אם... היו מקרים שאנשים שחטו, אני, זו, אני, לי יש חבר, אני לא רוצה לנקוב בשמו, יש לי חבר, שטבעה אותו מי שהתלוננה עליו, מישהי, כן. ובסוף מסתבר שזה היה סחיטה, אז כאילו, זה אתה זה כבר לא יודע,
כמה חייב נרסו,
אתה לא
מה...
יודע.
לא, 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 המקרים האלה, כמו המקרה של חבר שלך, הם ממש קטנים ביותר ביותר מבחינת
לא, לא, אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני גם לצד השני לא רוצה להתבטא.
וזה אחרת נשים וגברים.
גלית, אני יודע, אני לא ממעיט, אני לא ממעיט בחשיבות של תלונה, ואני מודע לזה שהאחוזים, מי שלרוב, מי שמתלונן, או יש לו על מה, אני מודע לזה, באמת שאני מודע לזה, יחד עם זאת, את יודעת, זה אירוע כל כך מורכב, וקצת מלחיץ אותי, אני מודה, ברמה האישית, אני גם לא אומר, אני לא שופט מי שמדבר על זה, ברמה האישית לדבר על משהו שאני לא יודע שהוא כל כך... גורל אדם תלוי שם, מלחיץ. מודה שזה מלחיץ.
אני רוצה להיות יותר, פחות פחדנית ממך, ולהגיד שזה חדש, אבל שאנחנו צריכים לעסוק בזה. אני לא יודעת כמובן על המקרה הזה, אבל זה כן דבר שקורה וקיים, ובגלל שבעולם ההומואי, התרבות המינית היא אחרת לגמרי, אנחנו מוציאים את זה מהשיח. לא מדברים על זה. למה? אתם גם ככה, יש לכם איזה כל מיני עמות מוסר אחרות, יש לכם מועדונים שקוראים בהם דברים אחרים, אתם יוצרים קשר אחד עם השני באמת רק למין וזה לגיטימי לגמרי, לא יודעת, יש לכם עמות מוסר אחרות, אז אנחנו לא יודעים. אבל כן שווה להקשיב לזה ולהקשיב למה זה אומר, ובעיניי עולה פה משהו ש... כמובן, זה לא שאני משווה לאיך אנחנו מדברים על אונס של נשים, כי זה לא אותו דבר, כי הם לא נשים באמת. כי זה לא נשים. אבל אני כן חושבת שעולים פה נושאים שחשוב להקשיב להם, שוב, מעבר למקרה הספציפי הזה שאני לא יודעת עליו כלום, אבל נדמה לי שזה נושאים שלא מדברים עליהם הרבה, ואני בטוחה שאנשים עדיין חושבים, רגע, אבל בכלל אפשר, גברים יכולים להאנס? זה אפילו שאלה שעדיין עולה בציבור מרוב שהנושא הזה בלתי מדובר. בסדר, שתקת יפה, יאללה, בסדר, נושא אחר, רוצה שנדבר על משהו אחר, שיש לך מה להגיד עליו?
בבקשה, בבקשה. לא, לא, יש לי מה להגיד עליו, אמרתי מה שיש להגיד עליו, בעיקר עצוב, בעיקר סיפור עצוב וקוקוריק, נו מה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, באמת שאני לא מבין בזה.
מה יש להבין בזה?
תראי, שוב, אמרתי מה שיש להגיד, בסדר צינות, אני מסכים איתך לכל מילה, צריך לחקור את זה, צריך לרדת לעומק שזה מצד שני, זה כאילו הכל בחוץ, וזה לפעמים הבית משפט שדה הזה, אני טיפה, כאילו צריך להיזהר, צריך להיזהר, זה מה שאני אומר. מכל הכיוונים אגב, מכל הכיוונים. זה צריך להיחקר, זה ברור, וצריך לבדוק את זה אטום, זה ברור.
ברצינות, אני חושבת שצריך לדבר. לא, מה זה להיזהר בכבודו ובכבודו ובכבודו?
לא, לא, לא בכבודו, בשמו. זה יש פה בן אדם, הרי את לא יודעת מה קרה. נכון, אנחנו לא יודעים.
ממש אני לא יודעת מה קרה, נכון? אני גם לא יודעת מה קרה בתיק אלף, אני לא יודעת מה קרה בהרבה דברים, אז מה, יש לי דעה עליהם. באמת, גם מי שלא, זאת אומרת, ברור, צריך לשמוע דברים. לי זה נשמע, הדעה שלי על זה, זה שיש פה משהו מורכב.
אנחנו יודעים יותר טוב מה קרה בתיק אלף, אגב, הרבה יותר טוב.
לא, נכון, זה אתה צודק.
אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, יש ראיות, יש עניינים, יש עדים, דיברו. זה יותר קל לנו להביע עמדה. פה מה קרה שם, הוא אומר ככה, זה אומר ככה. טוב שזה חקר. ואני מקווה שזה כאילו חקר מהר, ואם חלילה נעשתה עבירה, אז מי שעשה אותה צריך שאלה מה זה, חד משמע, אין פה בכלל שאלה, זה לא הדיון.
כן, אני רק מה שאני אומרת זה שגם החקירה הזאת צריכה להתנהל בידי אנשים מאוד מתקדמים. ברצינות. זה סיפור שהוא קצת קורה בעולם אחר. גם בגלל הסיטואציה, ושוב, גם בגלל התרבות. המינית, שאנחנו לא מדברים עליה בכלל, בצלומים, אנחנו לא מדברים עליה, כי זה לא תרבות, כי זה תרבות מינית של אנשים עשירים, גברים עשירים, לבנים, מתפקדים, גברים חשובים תרבותית ובעבודה של החיים שלנו. הכל נכון, אבל בגלל זה אנחנו לא מדברים על מה מותר ומה אסור בתוך החברה הזאת. באמת. תחשוב על זה רגע בהיגיון. גם כשיש, הרי למה אנחנו מקבלים עמות מוסר אחרות בהומואיות? גם כשיש, לא יודעת מה, איזה סיפור, כשהיה את הסיפור של אוחובסקי. שוב, אני לא נכנסת לפרטים שלי. אף אחד לא הרים גבה על רגע, איך זה יכול להיות? הוא נשוי אוחובסקי, איך יכול להיות שהוא היה עם אנשים אחרים? לא, זה דבר שכולם קיבלו. הם נשואים הומואים, זה לא אומר שהם רק אחד עם השני. אוקיי, בסדר. אז זה עובד באיזה אמות מוסר אחרות. בסדר, גם פה יש איזה שהם חלשים. ושוב, הסיפור על דורון מדלי רק מביא אותי לספר, לדבר על זה באופן כללי. יש גם בקהילה הזאת אנשים שצריכים הגנה, ואני לא בטוחה שהנושאים האלה מספיק מדוברים כדי שהם ירגישו שיש להם הגנה. זה מה שאני באה להגיד בגדול. בסדר?
טוב, אוקיי.
יופי. All right. אתה איתי בנקודה הזאת, תן לי להגיד לך. טוב?
בבקשה.
לא, אתה איתי בנקודה. בבקשה. אתה רוצה נושא אחר? יש לי שתי דקות. רוצה לדבר איתי על ספורט? תרגיש יותר טוב, תרגיש יותר בבית. רום ברסלבסקי בטדי, אוהב. דני אבדיה,
תשמעי, את יודעת מה אני רוצה לדבר על משהו? את יודעת מה אני רוצה לדבר על משהו? חשוב מאוד. יש מאמן למכבי תל אביב, קוראים לו לזטיץ'.
אתמול קיבל עצבים, עזב.
תקשיבי, זה אירוע חמור, תקשיבי, זה אירוע חמור, יש לנו דקה, כן, אני אגיד לך למה, כי הוא מאמן זר שהגיע לפה ונשאר פה בתקופת המלחמה, אוקיי? בזמן שכולם עשו מן הסתם ובצדק, מבחינתם את הדרך החוצה, הוא דווקא נשאר פה, הוא ומשפחתו, תחשבי, בן אדם מגיע לפה עם המשפחה שלו, אישה, ילדים, וזה פתאום, טילים ומקלטים ואיראן, ונשאר פה. הפגין האמנות למועדון, לא רק שהפגין האמנות למועדון, לקח חליפות,
והעלה אותם לאירופה. הכל הוא שרד, אבל האנשים עשו לו עצבים.
ואז האנשים מגיעים מתחת לבית שלו, זורקים לו זיקוקי תאורה כאלה מעל הבית.
למה?
שגעים, למה? כי הוא הפסיד. אז הוא עכשיו אומר, חבר'ה, תודה רבה, אני עם המקום הזה סיימתי. אגב, מאמן טוב, כן? מאמן שלקח אותם לאירופה, לקח חליפות, זה לא תגידי נכשל. בסדר, הפסיד. הגיעו, זרקו לו. הוא אומר, טוב, את פה, תודה רבה, חבר'ה, די. אני, מה שנקרא, שרתי פוטילים, אבל בזיקוקי תאורה שמכוונים לבית שלי, תודה רבה, ביי. ואם הוא עוזב, זה נזק תדמיתי היום ונורא לכדורגל שלנו, שגם ככה לא חוזרים לשחק פה, כן? שלא ניתן, נגמרה המלחמה, כדורגל מאירופה לא חזרו לשחק פה. מפעלים אירופיים לא חוזרים לפה. למה? בגלל טילים. אז זה, עכשיו הוא יעזוב, מה הנזק? א', איזה עצוב זה לבן אדם,
כן,
לרוב ה...
כן, זה יש פה תמיד מבחני אלבון. כמה אתה מוכן להיעלב כדי להיות ספורטאי בישראל? אנחנו חייבים לסיים חדשות, okay. אבל אחרי זה אנחנו נמשיך על זה, אלבונות וספורט אני אוהבת.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד באולפן, גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו, אלי בן דוד בפריז, שובר דברים בפריז, משליך דברים בפריז, ועל הקו איתנו תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום משפט בכאן חדשות, בוקר טוב תמר.
שלום, בוקר טוב.
טוב, נו, זה היום שבו את תסביר איתך את כל עץ רענן, מה פירוש המילה חנינה אבל?
תשמעו, אני חושבת שצריך להתמקד עכשיו בשאלה חנינה ללא חנינה, זה לא סתם חנינה, זה פעמיים, זה חנינה, בקשה ללא בקשה, וחנינה ללא חנינה, ואחריות בבחירה מאוד מצומצמת. עכשיו בואו באמת נסביר במה מדובר. אז כן. אתמול נתניהו מגיש את הבקשה הזאת, שהיא בקשת חנינה בכותרת שלה, אבל מי שמזכיר, מי שאומר בעצם שמבקשים חנינה זה עורך דינו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד. נתניהו עצמו מצרף מכתב מאוד קצר, פחות מעמוד, שבו הוא מסביר בעצם למה צריך לעצור את המשפט שלו. האמת זה גם מה שעורך הדין עמית חדד אומר, אבל נתניהו ממש מתמקד בזה. וזה...
אני ראיתי שהוא מתמקד בשלושה דברים. אחד, מערכת המשפט לא אספה טוב נתונים. שתיים, אנחנו צריכים עכשיו איחוד, ומשום מה המשפט קורע את העם, אני לא כל כך הצלחתי להבין את זה. ודבר שלי, בביטחון יש לנו דברים ביטחוניים לעשות, וזה לוקח את זמנו. אלה הדברים, זה סיבות לחנינה, זה סיבות לדחיית משפט, זה...
ויש עוד משהו אגב, יש שם גם את הנושא, שהוא אומר שבגלל המשפט, נתניהו לא יכול לעסוק בתחומי המשפט ובתחומי מערכת המשפט, והתקשורת, ואם תהיה חנינה, אז הוא יוכל לעסוק בזה. עכשיו אני תוהה אם נתניהו עצמו פשוט מציע חנינה, אומנם לא מבקש חנינה מפורשות, אבל מציע חנינה למערכות המשפט ולעיתונות בישראל, שזה רמז או איום מרומז. עכשיו באמת בואו שנייה נפרק את זה לפי מה הסיכויים ומה באמת יש שם. אז תראו, קודם כל, האם ככה מוגשת בקשת חנינה? לא. בסדר? ובואו ניתן כבר את התשובה הזאת.
אבל זה מקרה יוצא דופן מכל כל 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 הבחינות, ולכן בסדר, לא היה ככה עד עכשיו, טוב, כלום פה לא היה ככה עד עכשיו.
בדיוק, אז גם אני מסכימה איתך לגבי הדבר הזה, ואומרת, זה תיק תקדימי, אירוע תקדימי, אז גם בקשת החנינה היא תקדימית, זה לא העניין. מצד שני, כן צריך לקחת בחשבון שהחוק אומר שבן אדם מבקש חנינה, אז מה ההיגיון? מה ההיגיון בקשת חנינה? בקשת חנינה בא ואומרת, בן אדם בא ואומר, חטאתי, פשעתי, טעיתי, אני מבין את זה, תמחלו לי. פה מדובר בבקשה שהיא טרם סיום המשפט, ואדם לא בא ואומר, חטאתי, פשעתי, טעיתי, תסלחו לי על זה, אלא באו ואומר, חטאתם, פשעתם, אני מוכן למחול לכם על זה, ולהסביר מדוע זה צריך, מדוע צריך לעשות זה. עכשיו תראו, אחרי שאמרתי את זה, אני גם אומר ביושר, אני חושבת שבאמת, מה שקורה פה עם כל סביב המשפט והפילוג, והבאמת שיסוי...
איזה פילוג? רגע,
שיסוי שהוא לא... זה לא מקרי. זה לא מקרי, שום דבר פה הוא לא מקרי. להשתמש בזה עכשיו, יש בזה משהו מאוד מאוד ציני, בסדר? מאוד מאוד ציני. אבל אין ספק שאם נשים בצד את איך זה קרה, אני לא בטוחה שצריך לשים בצד, אבל אם נשים בצד את איך זה קרה, ומי הביא לזה, ומי אחראי יותר ומי אחראי פחות, יהיה באמת נכון לכולם שהאירוע הזה יסתיים. רק מה? השאלה איך מסיימים אותו. והדרך הנכונה לסיים דבר כזה, הייתה קודם עוד, הייתה בזמנו הצעה לגישור של המרבה הצער, לא יצא, לא יצא לדרך ולא התקבלה. אבל עכשיו, צריך לנסות להגיע להסכמות, והסכמות זה בהסדר טיעון. ולכן גם זה מה ששואף לו הנשיא, כמו חשפנו בכאן חדשות ברשת ב', שהנשיא ינסה לקדם הסדר טיעון. וזאת השאלה.
הוא גם אומר, הוא הרבה זמן רצה הסדר טיעון, אבל רגע אחד, יכול להיות ששיטת הפשרנות הזאת, בגלל שזה הרבה זמן, בגלל הסחבת הזאת, בגלל שאנחנו עסוקים במה מילצ'ן קנה בובת ארנב, או קנה סומבררו, לא יודעת מה הוא קנה להם ומה הדברים, אבל בכל מקרה, זה כל כך טוב להגיע לפשרה הזאת? סתם, מבחינת הסיפור, בואי נסתכל עוד 20 שנה על מה היה פה ב-2023 עד עכשיו.
ולכן אני חושבת, התשובה תלויה באיך ותלויה במה. כי אם באמת יהיה פה עניין של היה משפט, יצאו נגד מערכת המשפט ונגד מערכת חיסת החוק ונגד פה ונגד שם במשך שנים, ואז מקבלים על זה בנפיט, זאת בעיה מאוד רצינית. אבל מצד שני גם חנינה, תחשבו אם תהיה חנינה תוך כדי משפט, עזבו כל אדם מנשו, אפילו כל נבחר ציבור, כל עובד ציבור שעומד לדין, יבוא וצליחה לי, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, תנו לי חנינה לפני סיום המשפט. זה לא שוויון לפני החוק, זה ממש, אין לי דרך אפילו להגדיר את זה.
זה גם לא שוויון בפני החוק, וגם אני מרגישה שבאמת חוץ מהעניין המשפטי, יש פה גם קצת עניין תסריטאי, איך נזכור אותם? ברצינות, רק השבוע נזכרנו שמי שהיה לפני גורודיש במלחמת יום כיפור, ניסינו להיזכר מי זה היה? אריק שרון. גורודיש היה 3 חודשים בתפקיד. תראי כמה סיפור יש לו משמעות בהיסטוריה הכללית. שאת אריק שרון לא זוכרים במקרה הזה, אבל את גורודיש והשלושה חודשים כן זוכרים, והוא המלחמה, והוא יום כיפור.
ועוד 20 ו-30... וזה אנחנו רואים עכשיו, זה הניסיון שלא תהיה חקירת 7 באוקטובר,
בדיוק.
אם את מסתכלת מבחינת הסריטאית, אני אומר לכם, בתור באמת עיתונאית, שמסקרת הרבה שנים, בסדר? אני מסתכלת ואני לא מאמינה. אני לא מאמינה ששנתיים אחרי טבח 7 באוקטובר אין פה ועדת חקירה ממלכתית שבודק את הדברים כמו שצריך. אני לא מאמינה שהדברים, שבקשת חנינה שמוגשת, זה בעצם בקשה, עד שהיא מוגשת, היא מוגשת בעיתוי לא מקרי, שנועד שכולנו נדבר על זה, והנה אנחנו מדברים על זה, ולא על החוק
האי-גיוס,
בדיוק חוק האי-גיוס, שעלה היום, עולה היום ומקודם, והתזמון הזה לא מקרי. ואני לא מאמינה שאנחנו מדברים על בקשת חנינה, שאין פה שום בקשת חנינה, אלא אדם שבא ואומר, אני אתן חנינה למערכת המשפט, אבל אחרי שאני אומרת את כל זה, ואחרי שאני לא מאמינה, ואחרי שזה מתסכל ומבאס ומכעיס, בסוף צריך גם להסתכל ולהגיד, אוקיי, אבל זה המצב שיש פה כרגע, איך אפשר לפתור אותו בצורה הנכונה ביותר? עכשיו, הכוח אצל נשיא המדינה, וזאת ערימה של כוח, ובאמת, אני חייבת להגיד, אני לא מקנית בו, אני לא חושב מישהו מקנה בו כרגע, עם ההחלטות שהוא יצטרך לקבל, ועם מה שהוא צריך להתמודד מולו, כי באמת, זה לא משחק, זאת לא ההגדרה, אבל יש פה ממול מישהו שחשב על כל הפרטים הקטנים, עכשיו, אני לא חושב שמישהו תמיד
הוא הולך להתייעץ, נשיא המדינה להערכתך הולך להתייעץ עם משפטנים בכירים, לא שהוא עצמו לא עורך דין, אבל הוא הולך להתייעץ עם בכירים במערכת המשפט בעניין הזה?
להערכתי, פה אני מדברת מערכה, הניסיון באמת לקדם, שזה אנחנו, כאמור מה שפרסמנו כמו, שיהיה ניסיון לקדם הסדר טיעון, כן לדעתי יביא אותו להתייעצות או לניסיון לערב, אני אדייק, גורמים שיכולים לסייע. פרופסור אהרון ברק שהיה מעורב בזמנו ניסה לקדם את ההסדר. אנחנו פרסמנו אתמול גם שהיועצת המשפטית לממשלה בסופו של דבר צפויה להביע עמדה, למרות שזה בדרך כלל לא קורה בהליכי חנינות, כי פה מדובר בהליך נגד ראש הממשלה מכהן, ואי אפשר יהיה באמת לקדם משהו בלי לדבר איתה. אז כן, לדעתי יהיו כאן עוד דמויות מעורבות, וזה גם ייקח זמן.
בג"ץ יהיה מעורב?
בג"ץ תמיד, הדברים תמיד מגיעים בסופו של דבר לפתחו של בג"ץ, אבל בג"ץ לא יתערב לפני שהדברים יהיו בשלבים מתקדמים. כלומר, בג"ץ לא יתערב בשלב הנוכחי, בג"ץ יצטרך עוד זמן, ואם יפנו אליו, ומן הסתם יפנו אליו, אז אפשר להעריך שופטי בג"ץ יבוא ויגידו, סליחה, רגע, אנחנו מחכים עוד שיהיה פה איזשהו מעשה, או מה שנקרא החלטה מנהלית, סליחה על המשפטיות על הבוקר, או משפטיזציה על הבוקר.
לא, אנחנו כולנו הפכנו להיות משפטנים.
כן, אז בג"ץ יחכה. אגב, אני רוצה להגיד לכם מה שקורה היום בבג"ץ. הוא ממש לא מנותק מההקשר. אז הבוקר יש את הדיון במשפט של נתניהו, אבל אחת צהריים יש דיון בבג"ץ, דרכה של שבעה שופטים, בנושא פיתוח היועצת המשפטית לממשלה. ומישהו חושב שאין קשר בין הדברים, יש קשר לחלוטין, כי כל, הרי במשך שבועות וחודשים הייתה פה הכחשה מאוד ברורה מכיוון מסביבתו של נתניהו על איזשהו קשר לטראמפ ועל איזשהו קשר לבקשת החנינה ועל איזשהו מה פתאום לא יבקשו חנינה ומה פתאום זה לא ניסיון לי, אין שום קשר בין הפעולות נגד בערב מיארה לבין המשפט. והנה אתמול אנחנו רואים שהכל מתאחד לכדי דבר אחד, לגמרי הכל מתכנס, כי הבקשה אתמול מזכירה את טראמפ, אוקיי? היא מזכירה את הבקשה של טראמפ.
כן, בבקשה.
אז גם אם נתניהו לא ביקש מטראמפ, הוא ביקש מאוד בקטנה, הנה, אתמול הוא עצמו קושר את הבקשה לטראמפ ולצורך לעבוד איתו ולבקשה שהגיש טראמפ עצמו. ויש לנו את המהלכים שנעשו להחלפת או לפיתוח היועצת המשפטית לממשלה ולפיצול תפקיד היועץ. עכשיו שוב, יש מהלכים שהתחילו עוד קודם, ונכון, יש מהלכים שהם לא קשורים, אבל הבקשה אתמול מייצרת איזשהו רצף זמנים שמקשרת מעצם הרצף, מעצם העובדות או הטיעונים שעולים בה למהלכים שיש פה עכשיו, בימים האלו. גם אם נתניהו לא ידע וגם נתניהו לא קשור לזה, וזאת הממשלה שלו.
מה את מאמרת? הנשיא ייתן חנינה? לא ייתן?
קודם כל, אני רואה, שאלה קשה.
אני רוצה לאמר שהוא מציע הסדר טיעון ונתניהו לא לוקח את זה. הוא אומר, בלי המילה חנינה, הוא מצליח ללכת אחורה, הנשיא מצליח ללכת אחורה מהמילה חנינה, כי את זה הוא לא יוכל לקבל, כי נתניהו לא רוצה לעזוב את החיים הפוליטיים, ויגיע הסדר טיעון יותר עדין.
יכול להיות גם שזה עניין של מסע ומתן, ונתניהו מתחיל בגבוה, ויצטרך להיפגש באמצע, אוקיי, תן לי חנינה, ואני אפרוש עוד שנה, תן לי את הקדנציה הזאת.
השאלה אם לנתניהו יש אינטרס, השאלה אם יש נתניהו אינטרס להיפגש באמצע, כי בסופו של דבר תסתכלו על לוחות הזמנים. בואו נקשר את זה לנקודת ההתחלה של מה שדיברנו עליו, בסדר? דיברנו בנקודת ההתחלה שזאת לא בדיוק בקשת חנינה, נתנו את כל בעצם ההקשר של מהלך ציבורי, נתנו את המשמעות המשפטית. עכשיו אם נחזור לכל הדברים האלה ביחד, ונלך גם על לוח הזמנים, אנחנו יודעים שלהרצוג זה ייקח זמן, זה ייקח כמה שבועות טובים. אנחנו בשנת בחירות, נתניהו בודק עכשיו מתי הכי נכון הוא לצאת לבחירות, כשעל הפרק האמור חוק האי-גיוס שהוא באמת איזשהו פקטור מאוד מאוד מרכזי בכל האירוע. ולכן גם השאלה האם נתניהו ילך לאיזשהו הסדר או לא, תלויה מאוד מאוד בשאלה מבחינתו מתי יהיו בחירות. לא יהיה לו הסדר טיעון בלי קלון, חברים, לא יהיה הסדר טיעון על... אתם יודעים מה, אני כבר לא אומרת שום דבר.
חכי, אולי ימצאו את מילה חדשה לקלון.
אני חוזרת בי, אבל בגדול, הסיכוי שיהיה הסדר טיעון בלי קלון, הסדר על... כלומר, הודעה בהפרת אמונים, שזה חלק מהסדר טיעון, בלי קלון, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. ועם קלון אתה לא יכול לרוץ לבחירות. ולכן... מאוד יכול להיות, שאנחנו רואים
פה... הם ימציאו מילה חדשה במקום קלון.
תמר, יש לי שאלה, אפשר להיות חנינה, רק שניונת, מה שניונת, חנינה, עם התחייבות בכתב שהוא לא ממשיך בחיים הפוליטיים, ובלי קלון, כך שיכולים להיות רחובות קרויים על שמו. נגיד.
אני מחלקת את התשובה לשני חלקים. לגבי חנינה והסדר טיעון, באפשרויות שלהם פה לגבי קלון הם שונים, כי הסדר טיעון מול בית משפט, קלון הוא קביעה שלא הנשיא באמת יכול לקבוע אותה. שוב, אפשר לעשות בחנינה מה שרוצים, אבל קביעה משפטית, ולכן הנשיא יתקשה לקבוע אותה. כן אפשר לעשות או חנינה, ליצור חנינה ולהתנות בתנאי של למשל פרישה מהחיים הפוליטיים. זה כן, זה אפשרי. חנינה נותנת יותר אפשרויות, היא יותר רחבה באופציות שלה, בגמישות שלה, כי היא פחות, אין תשובה בחוק למה מותר ומה אסור להכל. אז אפשר לחרוג מהגבולות. זאת להבדיל מהסדר טיעון שבית משפט צריך לקבל, והוא מוגבל יותר, ותהיה גם יש קושי לבוא ולהגיד, הסדר טיעון שנכתב מול היועצת ומול הפרקליטות, דורש פרישה מהחיים הפוליטיים. זה כבר הרבה יותר מורכב, כי אז מבחינת מי שטוענים שהכל פוליטי, יבואו ויגידו, הנה, גם כאן ההחלטות הן החלטות פוליטיות. אז גם לזה יש משמעות שהיא יותר מורכבת. כלומר, הסדר טיעון לא יכול לכלול כל מה שחנינה יכולה לכלול.
אני מבינה. מתי נשמע עוד משהו על זה? כלומר, מתי הנשיא הולך להגיב על הדבר הזה?
אני, לדעתי, הנשיא יחכה ולא יגיב כרגע. הוא אמר אתמול בעצם שזה יהיה כמה שבועות טובים, אבל אנחנו נמשיך לדבר על זה, וככל שידברו יותר על חוק הגיוס, ידברו יותר על החנינה, ואנחנו נראה עוד שפנים יוצאים מהכובע, וחנינות יוצאות בסרטון בטלגרם.
כן, צריך להתרגל לסטנדרטים חדשים. תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום משפט בכאן חדשות, תודה רבה רבה. יום מצוין.
תודה, תודה רבה לכם.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אלי, רוצה להקריא לי, להגיד לי איזה משהו על סרט חדש?
על סרט חדש?
לא?
למה לא? למה לא? בבקשה.
בבקשה.
מה היית עושה עם שתי האהבות הגדולות של החיים שלך היו עומדות מולך באותו רגע?
שני חטיפים מלוכים? סליחה, כן.
מה? לא משנה. שלן חיה חיים שלמים עם אהבה אחת, אבל כשהאהבה חוזר בבת אחת, היא נאלצת לבחור בין האהוב הראשון לבין זה שאיתו היא בנתה עתיד. לנצח נצחים, הקומדיה הרומנטית של השנה, מרגשת, שונה ומצחיקה, שבמרכזה משולש אהבה.
אלי, אנחנו לא, אי אפשר להגיד מרגשת, שונה ומצחיקה. אדוני, בוא, זה מעט בימוי, בסדר? בוא תגיד את זה שוב.
נצח נצחים, הקומדיה הרומנטית של השנה, מרגשת, שונה ומצחיקה, שבמרכזה משולש אהבה בתי אפשרי, סיפור מקורי וייחודי.
עם אליזבת אולסון, מייל סטלר וקולום
טרנר. קלום טרנר, מיום חמישי בכל בתי הקולנוע. תשמעי, זה קשה, זה קשה.
האמת שזה נשמע סרט כיף מאוד. לנצח נצחים, בסדר. טוב.
לנצח נצחים.
לנצח, לא לנצח.
את אוהבת קומדיות רומנטיות?
רומנטיות מאוד, בטח. בדיוק נזכרתי לאחרונה בסרט תשכחית פריז, אפרופו מקום מושבך, בירת האסלאם המתעוררת. אתה זוכר את הסרט הזה עם בילי קריסטן? לא? סרט מצוין. בסדר, סתם, קצת קומדיות רומנטיות, אתה לא אוהב?
כן, אני אוהב תלוי אם זה עשוי טוב, אז כן, זה נחמד, זה רגוע.
תראו את הענין הזה. רק אם זה עשוי טוב. באמת? כאילו אפשר לחשוב, לא כל ההשכלה הקולנועית שלך הראשונית, זה בין צ'רלי וחצי לחגיגה בסנוקר. מה עכשיו אתה, אחים דרדן, מה אתה משחק אותה? בסדר, מה? טוב, פחות התחברת לנושא הזה של קולנוע. אתה אוהב ללכת לראות, אתה אוהב ללכת לראות סרטים בקולנוע?
אם אני אוהב ללכת לראות סרטים בקולנוע, התשובה היא כן. אבל אני מודה שפה בפריז קצת פחות, כי את יודעת, לא פשוט לי עם השפה ועם הזה.
וזה הכל מדובב?
זה הכל, יחסית הכל מדובב, ויש רק בתי קולנוע ספציפיים, או הקרנות מיוחדות שאין את הדיבוב. בקיצור, מורכב טיפונת. אז זה קצת הרחיק אותי מקולנוע, אבל נגיד שאני בארץ, אני מאוד משתדל ללכת וגם לא הולך.
הבנתי. בסדר, אז יש רצון. בינתיים רצון זה דבר לא רע להתחלה שלו.
נכון.
טוב, בסדר. רוצה לשמוע על תקציב הביטחון קצת?
למה לא?
אתה יודע שנתניהו, הוא הגיע להסכמות עם מערכת הביטחון על תוספת של רוצה לזרוק סכום בעשור הקרוב? תוספת.
מה זאת אומרת?
כמה?
כמה, תני לי.
תוספת של 350 מיליארד שקל. בעשור אמנם, אבל... עדיין. זה כמובן יביא לקיצוץ חד בהוצאה אזרחית, כאן כתוב, אני קוראת בדמרקר, שזה החל מ-2027. כמובן שגם חוק ההשתמטות או האי-גיוס גם מוסיף לדבר הזה. שמע, כל הדיבורים האלה על זה, אני רוצה לחזור לדבר אחר שדיברנו עליו, וזה הביטחון הכלכלי של מדינת ישראל. זה מאוד מלחיץ אותי שכולם מדברים על איזה ביטחון כלכלי וכלכלה יציבה וכלכלה יציבה, והמלחמה הזאת עוד לא סיימה לתת את אותותיה בכלכלה המתקרבת ובמה שצהל יצטרך לחדש בעצמו ובביטחון של כולנו בעוד רגע. זאת אומרת, ה-350 מיליארד שקל האלה בעשור, אין שום סיכוי בעולם שזה יישאר 350 מיליארד שקל. אנחנו יודעים את זה כבר. אנחנו יודעים גם איך מדינת ישראל עושה תקציבים. עושים תקציב שהוא לא מספיק לכלום, ובונים על התוספת לתקציב שתהיה מחוץ לתקציב, אבל זה מה שנוסיף, כי זה הכסף שנצטרך, ואז נבוא לבקש עוד. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. מה?
כיף חיים.
לא, זה לא הגיוני לתכנן ככה קדימה, זה לא, זה אי אפשר. ובמקביל אנחנו אומרים כמה הכלכלה פה חזקה ויציבה, יש מצב שאנחנו בכלכלה כל כך יציבה וחזקה, שאנשים, החיים שלהם הולכים להתהפך, ממש, ולהרבה אנשים.
תשמעי, זה אירוע מורכב, אנחנו, אתה יודע, קשה לי בכלל לדבר על התקציב הבא, נגיד, ואיך בכלל מדברים, לפני שמבינים את יודעת, מה שתמר היום אמרה, פתאום זה עיקה בי, שנתיים ומעלה, בלי ועדת חקירה, בלי שאף אחד למעלה מתכוון לחקור את זה, להבין, הרי יש איזה גם משמעות אדירה על התקציב. מה צריך, מה צריך להוסיף, מה טעינו באמת, זה לא רק למצות את הצדק שזה חשוב מאוד
למשפחות. אם אפשר אגב גם בתקציב שזה יהיה גם בתקציב כיסאות לתצפיתניות, בסדר? שגם את זה יכניסו שם.
כן, נגיד, והאם המערכות שעבדו, הרי תראי, אנחנו יודעים שמה שקרה בשביל אוקטובר זה שהמערכות לא עבדו מספיק. עכשיו צריך, אם כך, צריך לבנות מערכות אחרות. איך בונים, כמה זה עולה, מה מזיזים, איזה תקציב מסיתים מפה לשם, כל הדברים האלה, כאילו לא מבין, באמת שאני לא מבין, איך ראשי הצבא אומרים סטופ כדור הארץ, תעצרו הכל, בואו נחקור את זה, הרי זה לא רק ועדה בתוך הצבא, זה גם מעבר לזה, זה תקציבים שעברו ולא עברו, יש פה משהו עקום שקרה במשך כל כך הרבה שנים, תשמעי, זה כל כך מתסכל, כל כך מתסכל שכאילו, מה קורה? לא יודע, אני כאילו מודה שהבוקר אני קצת באיזה הלם מכל האירוע הזה, כי כאילו זה כבר טלאי על טלאי על טלאי, אני כבר לא יודע איך, במה מתחילים? אולי לעשות פוס כדור הארץ ולהתחיל עכשיו.
נוציא מהשקע ולהחזיר, לא?
כזה, אה?
לא, נוציא מהשקע, כמו סדציה, שזה ההרדמה הזאת הקטנה. זה נהדר הדבר הזה. לפעמים צריך לרענן, כאילו, אתה יודע, לפרמט. עכשיו, איך הכי טוב לפרמט טלפון? לזרוק אותו על קיר הרי. זה לפרמט לך את הטלפון משהו. ואני מציעה שאנחנו נעשה את אותו דבר, כולנו. זה לא... למה לא לנסות? את זה עוד לא ניסינו. טוב, בסדר, לא יודעת, אני פשוט כאילו, זה באמת, הביטחון הזה שלהם בזה שזה הכלכלה, היא בסדר והיא בסדר והיא בסדר, זה... לא יודעת, זה נראה לי, איך הכלכלה בסדר, אבל אנחנו לא. סייע באוטובוס, תשעה שקלים.
מה זה הכלכלה בסדר? תשמעי, גלית, זה קצת מתאה, אני רוצה להגיד לך, כי הכלכלה בסדר, יש פה קטר של אי-טק בעיקר, שמייצר את רוב...
ושל נשק אולי?
נשק ואי-טק, אוקיי. שמייצר את כל האירוע. באמת, סוחב אחריו את כל האירוע, וזה בסדר. בכל מדינה יש מה שנקרא את הקטר. כל השאר...
אתה הקטר של צרפת, נכון? באופן אישי.
חד משמע.
של הרפובליקה הצרפת.
קטר. אני הפיר הזה שמוציא את האשן.
בטח, בטח, נו.
עכשיו, חוץ מזה שאת אומרת הכלכלה, הפערים הם מטורפים. זאת אומרת, אוקיי, תוציא את הקטר, את רואה הקרונות ואנשים קשי יום, שלא מצליחים לשלם על המחיר של הרכבת. סליחה על הדימוי הזה, בסדר? אני קצת נסחפתי, אבל כאילו, יש פה פערים מטורפים. באמת מטורפים.
קשי יום לכולם, כל מי שקשי יום בכל מקום בעולם קשה לו.
עניים, קו העוני.
לא, עזוב עניים. אני מדברת על האמצע, אני מדברת על הממוצעים. עניים תמיד קשה להם. ואני חושבת שצריך לבדוק כלכלה לפי הממוצע, ולא לפי מי הכי אני. ואם האנשים שחיים באיזה ממוצע פה, זה אנשים שלא מצליחים לסגור את החודש ברגיל, או בטח לא לתכנן קדימה, זה כאילו המדינה רוצה שכולנו נהיה באופי שלה. בסדר, נחליט את זה אחר כך, נחליט את זה אחר כך. אי אפשר עכשיו, אבל בסדר, נדחה את הקץ. לא נצליח לתכנן כלום.
אין ירידה לפרטים.
כאנשים, כמדינה, כתרבות, כחזון, לא מתכנן.
אין ירידה לפרטים.
התכנון הוא עד העשירי לחודש הבא, במקרה הטוב. ודי, בא לי לתכנן קצת קדימה, כאילו. אתם מבינים?
אין ירידה לפרטים, אין עזרה, אין...
בא לי אופק.
זה לא מחלחל פנימה, וזה מדכא. את יודעת, היה לא מזמן שאחוז הירודים מישראל, עזבי את אחוז הירודים,
מספרים מטורפים.
1.1 מיליארד שקל הפסד מאלה שירדו רק בשנה שעברה.
זה עוב רק את הכסף, זה אחוזים מטורפים.
לא, אני מדבר, אם דיברנו רגע כלכלה, כמובן שאני עוזב את הכסף, אין ספק, אבל אם אנחנו, זה רק ילך ויתפח, זאת אומרת, עוזבים פה אנשים, מדענים, חוקרים, הייטקיסטים, רופאים.
אני לא בטוחה שזה ילך ויתפח, כי כדי לעזוב אתה צריך שתהיה לך יכולת לעזוב, יכול להיות שהשכבה הזאת...
אנשים, העצוב...
ראית את התור בשגרירות פורטוגל? לפני יומיים, שלושה.
פולקלור נחמד, בסדר.
זה לא פולקלור, זה אנשים עומדים שעות, אלפי אנשים, בשמש, בחניון שם. כן, אמרתי שמש וחניון, כי חלק זה היה בתוך החניון וחלק זה היה בשמש.
אני רוצה להגיב למה שאמרת.
והם עומדים שעות לחידוש של הדרכון שלהם.
אני רוצה להגיב למה שאמרת בהקשר הזה, גלית, של אנשים שקשה להם לעזוב. לא, לאנשים שיש להם מקצועות נדרשים בעולם, כמו רופאים, מדענים, חוקרים, הייטקיסטים, הם בשנייה עוזבים. מציעים להם לבוא ולחיות בקומונות וגני ילדים דוברי עברי, מה שאת רוצה, וזה קיים בעולם, בסדר? דווקא הם בשנייה אחת קמים, עוזבים. יש להם את כל התנאים, את כל הקר נחיתה, הכל מוכן להם. רק תגיעו ונשים אתכם ביחד עם המשפחות שלכם ועם הזה ונכין לכם קהילה, רק תבואו, תעבדו, תהיו. זה לא מדויק. ומי שישאר, זה אנשים, מה שאמרנו, מעמד ביניים, קשי יום, שלא מצליחים ולא רואים אופק, ולהם אף אחד לא מחכה וגם אף אחד לא רוצה אותם בחוץ. וזה תהליך...
נראה לי ש... מה, למה אתה אומר?
את תמיד אוכלי להתארק אצלי פה בסלון.
אבל מה זה להתארק? זה לחיות, כאילו, לחיות כתרוקה אצלך בסלון? תחי, מה את רוצה? תחי.
לוקחת כמה... לוקחת שטיח, וולקאם, מתלבשת בבעל האולפן.
נו, מה, זה לא טוב. תפסיק כבר, כל היום, עושה לי דרקונים, זה יפה, מה קרה? נלבש מה שבא לי, אדוני.
מציע לך פה להתארק אצלי בסלון, גם לא טוב.
אתה מבין שאני באה להתארק אצלך בסלון, אתה יודע איזה חיים יהיו לנו? אנחנו כל היום יושבים על הספה, מתלוננים על דברים, לא יוצאים מתוך בית. נו, זה בעיה לחבר את זה.
מיקרופון קבוי, כלום, לא משדר אף מקום.
בטח, ברור, וקרבוליות, ועניינים.
אגב, גם עכשיו אני לא בטוח שמישהו שומע, אני אומר לך. די, שומעים. יש לי מין תחושה ש...
לא, לא, שומעים. פרסומות ואני אבדד.
תוכנית הבוקר.
שלום אלי, חזרנו. שלוש שנים הצ'אט חוגג. נכון? הצ'אט AI ששינה את חיינו, אבל אנחנו עוד לא יודעים באמת איך הוא שינה את חיינו, כי השינוי הגדול, לדעתי, עוד לא קרה. ואנחנו רוצים בעניין הזה להגיד בוקר טוב לגלי מאירי, מייסדת אתר תעשייה ועורכת כנסי הכל מבינה. ואם אתה תוהה מה הם כנסי הכל מבינה, הם החוויה המקצועית המובילה בישראל עבור יוצרים, אנשי שיווק ואנשי תוכן, שמעוניינים לרתום את כוחה של הבינה המלאכותית ליצירה שלהם. בוקר טוב, גלי.
בוקר אור.
מה עניינים?
בסדר, זה הכל מבינה, לא הכל מבינה.
אפשר גם. זה המשחק מילים לדעתי, לא?
נכון, נכון.
הבינה המלאכותית היא מבינה את הכל. יש כאן את הכל. טוב, רגע, שאלה ראשונה. האם יש לך כינוי לצ'אט שלך, או שאת מבקשת שהוא יקרא לך בשם מסוים? אנא, תגידי את האמת.
וואו, האמת שלא, אבל אני מכירה כל כך הרבה אנשים שכן.
בטח.
אני אספר בכנות שאני חולקת את הצ'אט GPT עם אמא שלי. ולכן אני לא
את חולקת צ'אט עם אימא שלך?
ממש סודי, כן.
זה הדבר הכי מוזר ששמעתי.
בהתחלה, לא חשבתי שזה משהו שכאילו את הולכת לספר לו את כל הסודות הכי מקצועיים שלך, ואז עברתי לאימא שלי, טוב, תשתמשי גם, חבל על הכסף, והנה, ומאז.
וכך
אני יודעת כל מה שהיא עושה, ואני יודעת שהיא מדברת איתו מלא, ואימא שלי בת 76.
לא, בטח, הם מדברים מלא, בנות אוהבות לקבל ממנו חיזוקים, בנים אוהבים להשפיל אותו. שימי לב, הם אוהבים להגיד לו, מה היה, מטומטם, לא הבנת כלום, אי אפשר לדבר איתך.
בדיוק, ואני ארים לעצמי לכנס, שגם יש לנו ממש הרצאה שלמה של רביד מנשה על כל העניין של מגדר ובינה מלאכותית.
או, תספרי לי עוד, מעניין אותי. לא, באמת, מה נגיד?
אני אספר בקט
קטנה, שתעשייה זה אתר שיש בו המון המון אנשי קריאיטיב, תוכן, דיגיטל, כל האנשים שעוסקים בתחומים היצירתיים. והם יוצאים הרבה פעמים מבתי ספר לתקשורת וכולי, ויוצאים, אוקיי, עכשיו איך משלמים משכנתה, לא יודעים מה עושים, וכבר לפני 12 שנה צריכים לעשות כנסים מקצועיים שאמורים בעצם לחבר את כל העולם של האנשים של התעשייה שלנו לעולם האמיתי. ואז לפני 3 שנים, כשפגשנו פתאום את הצ'אט GPT, אז הבנו שכאילו הדבר הזה הולך לשנות לחלוטין את כל האופן שבו אנשים יצירתיים עובדים, גם כותבי תוכן, גם מעצבים וכולי, ויצאנו עם הסדרת כנסים הזאת הכל מדינה שחוגגת את הכנס מספר 7 הפעם.
כן.
ובעצם בהתחלה, כאילו הכנס הראשון באמת היה, אוקיי, מה זה, איך כותבים פרומפט, איך עושים במידג'רני שלא יצא לי 8 אצבעות ו9 עיניים, זה היה מאוד ראשוני, והיום אנחנו ממש לוקחים את זה לעולמות הרבה יותר... יותר יצירתיים, רגשיים, השראתיים, שלא כאילו איך עושים, אלא וואו, לא חשבתי על זה ככה, לא חשבתי שככה זה, ככה אפשר להשתמש בזה, או ככה זה הולך להיות. אז האורחת שלנו היא רננה רז, שגם תעשה איזשהו שיחה עם הצ'אט בעבודה של מה שנקרא VHS דש מהעתיד.
זה המופע שלה?
לא, המופע של רננה זה VHS דש מהעבר, אבל אצלנו היא עושה ממש אייטם שנקרא דש מהעתיד, והוא הולך להיות משוגע, ויש לנו עוד, חוץ מרננה, עוד 15 הרצאות קצרות של המון יוצרים, גם רביד מנשה, כמו שאמרנו, על מגדר, ואור בוטבול על פרסום, ויאקי גני מרוקפור על מוזיקה, וזה בעצם מין סוג של חגיגת השראה כיפית כזאת.
זאת אומרת, להיפגש ולדבר על AI, לאו דווקא בתור רק הכלים הטכניים הספציפיים המקצועיים, מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות, או קוד פתוח וסגור ולא יודעת מה, אלא גם על התרבות ש-AI מביא איתו, והשינוי שאולי אנחנו פחות שמים לב, שה-AI מזליג ככה לתוך החיים היצירתיים שלנו. אנחנו נוהגים אגב בכל מה שקשור ליצירה כאילו מאוד לפחד מ-AI, להגיד הוא הולך להחליף אותנו. מה העמדתך בזה?
הוא הולך להחליף חלק מהתחומים וחלק מהדברים שאנחנו עושים. אני יכולה להגיד באופן אישי שאם יש דבר שאני יודעת ש-AI יכול לעשות ואני לא מצליחה לעשות אותו עם AI, אני כל כך התעצבן, אני אומרת מה, אבל אתה חייב לעשות לי את הטבלה הזאת, למה שאני אעשה אותה בעצמי? כאילו יש דברים שלחלוטין הוא עושה עבורנו ויחליף אנשים, אבל כתוצאה מזה גם יהיה מקצועות חדשים. זה בעצם כל דבר כזה, זה בסופו של דבר כלי שמאפשר לנו ליצור, וכלי שמאפשר לעשות דברים, וכן, זה הולך להחליף אנשים שעשו דברים שהם נגיד יותר טכניים, ולצערי זה גם הולך להחליף אנשים שעשו דברים יותר יצירתיים, כי הוא למד את כולנו, הוא למד אותנו. והוא פשוט מחכה אותנו בצורה קצת יותר טובה מאיתנו בחלק מהמקרים, אבל אפשר לבוא ולראות כאילו איך באמת זה מאפשר לך לקחת את עצמך קדימה ואת היצירתיות שלך קדימה ולהביא את העולמות שלך בצורה שפעם היית צריך צוות של 50 איש והיום בן אדם אחד לבד יכול פתאום לעשות אפליקציה ולעשות אקזיט.
הדברים הם אחרים קצת, אין ספק, זה הכנס השביעי שלכם בנושא בינה מלאכותית. כמה הכנס הזה שונה מהכנס הראשון ובסך הכל עבור רק 3 שנים?
הוא שונה מאוד, כי באמת הכנס הראשון זה הכל היה כל כך חדש, ואמרנו מה זה, אתה יכול לכתוב שאלה למחשב והוא יענה לך כאילו בעברית בשפה של כאילו זה היה overwhelming, אני יכולה להגיד לו לייצר לי תמונה והוא ייצר לי תמונה, והיום כאילו יש לנו בכנס הקרוב ביום ראשון ממש תחרות של סרטים שיוצרים יצרו סרט של דקה לבד שנראה כאילו הפקה מיליון דולר.
איזה מטורף, זה נראה כאילו
אי אפשר להאמין.
זה כיף גדול. אני רוצה להגיד בתור במאי, אני בגלית ובתסריטאים, להגיד לה, אני עכשיו כותב סדרה עם שאחד הדמויות שם זה לביאה, איזה כיף.
יכולה לתקוף, יכולה לדבר,
לכי עכשיו תביא לביאה אמיתית,
גם אנחנו צריכים לפתוח כל מיני שערים במוח שלנו. הכנס הקרוב יתקיים בשבעה בדצמבר, זה יום ראשון הבא.
נכון, יום ראשון הקרוב, תיכנסו לאתר הכל מבינה, יש כפתור הכל מבינה 7, כי הוא השביעי, למעשה זה השמיני, בגלל שלו היה לנו אחד שהסתנן, שזה היה מבינה סרטים.
אבל אנחנו נגיד שהוא השביעי בכל זאת.
נכון,
אנחנו לא נתקטנן.
נכון, אבל באמת תבואו ויהיה ממש ממש כיף, וגם אתם מוזמנים.
אנחנו נבוא בשמחה, כנס יתקיים
במוזיאון. יש מישהו מרדיו 102 שירצה על כל מיני חידושים והמצאות.
אלעד קובלנץ, נכון.
אלעד,
נכון. הכנס יתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, בשני סבבים זהים, 7 בדצמבר. גלי מאירי, מייסד אתר תעשייה ועורכת כנסי הכל מבינה. תודה רבה.
היה כיף.
תודה גם לנו, להתראות.
ביי ביי, להתראות.
אלי, התוכנית הזאת הסתיימה, תאמין או לא, אנחנו ניפגש גם מחר.
די.
ועכשיו, השיר שאתה הולך לשיר באירוויזיון ולייצג את ישראל איתו. תודה רבה לך, יום מצוין. יאללה ביי.